הלכות סוכה סימן תפריש חפי. בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, הם ענני כבוד שהקיפם בהם בבד יקם שרב ושמש. אומר אמור, ומצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור, ומצווה הבאה לידו עד יחמיצנה. בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, הם ענני הכבוד שהקיפם בהם לבל יקם שרה בשמש. ודוגמה לזה, ציוונו לעשות סוכות כדי שנזכור נוראותיו ונפלאותיו. ואף הפי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכות באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, בדרך כל אדם לעשות סוכות לצל. והייתה ניכרת עשייתנו שממצוות השם יתברך. לכן ציווה אותנו שנעשה בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, בדרך כל אדם לצאת מסוכתו לביתו, ואנחנו יוצאים מן הבית לשב בסוכה, בזה מראה שהוא עושה לשם מצוות השם יתברך. וכתבו האחרונים שיכוון בישיבתה, שציוונו הקדוש ברוך הוא לשב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וגם זכר לענני כבוד שהקיפן אז עלינו, להגן עלינו מן השרב והשמש. בכל זה לצאת די המצווה כתיקונה, הדיעבד יוצא כל שכיוון לצאת לבד. ובטעם הדבר שמצווה סוכה יש לכוון אף את ציווי, את טעם הציווי, וכן במצווה ציצית ותפילין, כמובן בשולחן ערוך סימן ח' וסימן חפי, אף על פי שבשאר מצוות אין צריך לכוון אלא שעושה את המצווה לשם השם שציווה לעשותה. כתב לאל בשם הבך שבמצוות אילו כתבה התורה את טעם ציוויים ולשון למען, ועל כן עיקר המצווה וקיומה תלוי בכך שיכוון את טעם קיומה בשעת עשיית המצווה, מה שהן גם שאר המצוות שלא נאמר בהם למען. ומכל מקום, אם לא כיוון כוונה זו, כתב משדיבור שם וכאן, שיצא ידי המצווה, ורק שלא קיים את המצווה בשלימותה, וכן שונה בך כאן, שאם לא כיוון, לא קיים את המצווה כתיקונה. ולעניין מצוות אכילת מצה, מבואר בשולחן ערוך לאל, שיצא ידי חובה גם אם לא כיוון לקיים מצווה. עובר המשנה בורא שם, הטעם מפני שנהנה גרונו ממנה ונחשב בכך כמתכוון. ופי זה כתוב בורא לוחה, שבמצוות אכילת כזית בסוכה בלילה הראשון, אין הכוונה מעכבת מפני שנהנה גרונו בשעת קיומה. אך כתב בורא לוחה, שם שמדברה באחווה פרמיקודם כאן, משהו שכוונה לצאת ידי חובת מצוות סוכה היא לעיכובה. ואם לא כיוון לקיים המצווה, כתב שבורא שם שאף שצריך לעשות שוב את מייס המצווה, מכל מקום אין לברך על כך, משניין ברכה, יש לחוש לדעת הסוברים שמצוות אין צריכות כוונה. אומר הרמור, מצווה לתקן הסוכה מיד אחרי יום כיפור, ומצווה הבא עד ידו עד יחמצנה. אף שכבר תעזבו לאל בסוף סימן תפרש חף דלת, אתם בלילה התחלה באלמה, ולמחרת מתקן כולה אם אפשר. כי שמיירי לעניין מדקדק מעשיו, יתחיל דבר מה בסוכה מיד בלילה. ומי שאין מדקדק, על כל פנים ביום המחרת אחר יצא מבית הכנסת, יתחיל ויגמור כולה אם אפשר. ואפילו ערב שבת החצות, ואחר זה יש לומר שאסור. משמע מדברי הרמ"א שיש מצווה בעשיית הסוכה, ולפיכך אין לאחר אותה. וכן משמע מדבריו לאל שכתב שיוצאים מצוות עינוי יום הכיפורים למצוות בניית הסוכה. וכן מבואר במשנה ברורה שבנייתה נחשבת תחילת מצווה. ואף כשיכול לבנות את הסוכה על ידי שליח, כתב הפרמיקודם והקיצוש ערוך, שמצווה שיבנה בעצמו, משום שמצווה בו יותר מבשלוחו. הכף החיים כתב שיניח את הסכך בעצמו, כיוון שזהו עיקר המצווה. ואם אינו יכול להניח את כולו, יניח על כל פנים מקצתו. ומי שאינו יכול לבנותה מיד, יסתפק הפרמיקודם, האם עדיף להמתין ולבנותה בעצמו, או שעדיף להקדים ולבנותה על ידי שליח. וזכמת כתב שעדיף שימתין ויבנה אותה בעצמו, ולא נחשב לכך כמשה את המצווה, כיוון שעושה כן כדי לקיים את העניין של מצווה באותה משלוחו, וכן כתב שבט הלוי, מדעת הרב יושב, שמוטב שעשה אותה מיד על ידי שליח. וכן משכנה את רוג לפני יום הכיפורים, כתב המת אפרים שיין בו מוצא יום הכיפורים לבדוק אם הראה בו קלקול, שהוא הכשר מצווה ויש בזה התעסקות בענייני מצווה מיד לאחר יום הכיפורים. וכן כתב כף החיים שמצווה להתעסק גם בהכנת ארבעת המינים, מוסיף שאם אי אפשר טוב לקנות לולב, שאם אפשר טוב לקנות לולב או אתרוג בבוקר של מוחרת יום הכיפורים עוד לפני האכילה. ומי שקשה לו להתחיל בבניית הסוכה מוצא יום הכיפורים מחמת חולשת התענית, או משום שצריך לכך עזרה מאחרים, כתב כף החיים שידבר עם בני ביתו מוצא יום הכיפורים על ענייני הסוכה. וכן זה כתב ארוך השולחן, שמי שאין בפשרותו להתעסק בסוכה מוצא יום הכיפורים, ילמד קצת ממסכת סוכה או מדיני סוכה. ומי שחושש אם יזדרז לבנות את הסוכה לאחר יום הכיפורים לא תהיה בנויה כראוי בידור וחוזק, תו המעטה אפרים שימתין ויבנה אותה במתינות. ואפילו ערב שבת עד חצות, ואם צורכי השבת עדיין לא מוכנים לו, כתב כף החיים שיכין תחילה את צורכי השבת ורק לאחר כך יתעסק בסוכה, וכן כתב אבני נזר. ואחר זה יש לומר שאסור, אמנם נהל בסימן ראשון א' כתב, שהסומך על הדעה המקילה בשכנור שם הסוברת, שמותר לעשות מלאכה בערב שבת, הזמן מלאכה קטנה לא יפסיד. ואף לגבי פועלים שעובדים בשדה, שמשמעו גנברום שצריכים להפסיק מלאכתם בזמן מלאכה גדולה, כתבו על אורך שם שלמעשה לא נהגו כן. חיים ברם שרצו לאל בהלכות תף קוף למדה, שאין זה כל כך לכתחילה לעשות מלאכה לאחר זמן מלאכה גדולה, חוץ מבערב יום טוב כשהזמן דחוק לו. מה שכתב על חצות משמע שחצי שעה לפני זמן מלאכה גדולה, אמנם לאל מדבר שם ששתה מחמירה לא נעשה הדבר אלא לאחר זמן מלאכה גדולה, דיינו לאחר שש מחצה כמבואה במשנה ברורה שם, ולא לאחר חצות המוקדם לזמן מלאכה בחצי שעה. וממה שכתב לאל שמותר לעשות בערב שבת כל היום, מה שמותר לעשות בכל המועד, יראה שונה הלכות שאם כן מדוע נעשה לבנות סוכה לאחר חצות, הרי מותר לבנותה בכל המועד. אולי שם אין ברירה וכאן יש ברירה. ומשמעות דבריו היא שאין חיוב מן הדין של אין מעבירים על המצוות לבנות הסוכה כשהיום לא חורת יום הכיפורים או ערב שבת. לכן כתב אבני נזר והוסיף שאף כשחל יום כיפור ביום רביעי יש חיוב מדין על לבנות הסוכה לפני שבת, משום שבתחילת הדבר לאחר שבת נחשבו כמעביר על המצוות. מכל מקום שחל יום כיפור ביום חמישי אין חיוב לבנותה בערב שבת, משום שהמצווה להתעסק בצורכי שבת קודמת למצוות בניית הסוכה, ורק שאם יכול לסיים את ההכנות לשבת לבנות הסוכה בערב שבת, מצווה לבנותה אז. ולהלכה כתב בשו"ת מנחת אליעזר שאין הלכה כאבני נזר, והדוחה בניית הסוכה עד לאחר השבת אינו נחשב כמעביר על המצוות גם כשחל יום כיפור ביום רביעי. והביאו רביעו בשו"ת מנחת יצחק וכן דעת רב שלמה זלמן. ובבירור הטעם שלא חלה מצוות עשיית סוכה 30 יום קודם החג אלא רק לאחר יום הכיפורים, ברבני נזר שעדיף להכין לעשות החפצה של המצווה סמוך לזמן חיובה, אלא שמוצא יום כיפור נחשב שהגיע זמן עשייתה, כפי שמבואר במדרש ובזוהר שזמן עשיית הסוכה הוא לאחר שנוחלו עוונותיהם של ישראל ביום הכיפורים. ולראה בביאר שכיוון שהיציאה לסוכה מועילה למי שהתחייב גלות ביום הכיפורים, אין הסוכה נחשבת כמקום שהוכן עבור קיום הגלות, אלא אם כן נעשתה לאחר יום הכיפורים. סימן תרכ"ו, העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג. סעיף א', אין לעשות סוכה תחת בית או אילן. כן, אנחנו צריכים שתהיה הסוכה תחת אוויר השמיים, תכתיב בסוכות תשבו חסר ואב, דיינו באחת שלא שוחח עליה בשני קירויים. ולא בסוכה שתחת סוכה או תחת הבית או תחת אילן. וביתו גופה אף אם ירצה לשב בה בחג לשם סוכה פסול, וסוכה מרח מנה ולא ביתו שכל ימות השנה. ואילן פסול שיהיה וסוכח על דפנות הסוכה משום שמחובר הוא. סוכה שמחוסה בשבת שלג אגבי הסכך, כתב הגנת ורדים שקשרה היא שכשם ששלג אינו נחשב כמחיצה גבי חציצה בפני הטומאה, פני שהוא עתיד לימס מאליו, לכן אינו נחשב אלא כאוויר, כך אינו נחשב כמחיצה ותקרה כשהוא נמצא על גבי הסכך. והובאו דבריו והרטב ובשערי תשובה. אמנם הקשה ערוך השולחן מה החילוק בין שלג לבין ירקות וזרעים המחוברים לקרקע, שכשהם מונחים על גבי סכך בוודאי פוסלים אותו, אף על פי שלעניין חציצה בפני הטומאה מבואר במשנה שם שאינם חוצצים. אכן בשו"ת גינת ורדים מבואר שמת הירקות אינם פוסלים את הסכך כשהם מונחים באופן שאינם חוצצים בפני הטומאה, כגון כשאינם מתקיימים לאורך זמן, או שמחוברים לקרקע ונעים נדים ברוח. עומדם דעת הרב יושב ששלג אינו פוסל את הסוכה מפני שהוא בטל הסכך, ואינו כזרעים בירקות המחוברים לקרקע שאינם מטלים לסכך ולכן פוסלים את הסוכה. ברוך השולחן כתב שמעיקר הדין ייתכן שגם חסה את הסוכה אינו פוסל אותה, ושוקשה בעצמו לסרכוך שהוא מין שאינו מקבל תומה, והוא נחשב כדבר שגדולו מן הארץ, כיוון שהפסוק כתוב ארץ. אין לפני שהבית יוסף נחלק על המרדכי על כתב ששלג נחשב כאפר וכארץ, וצריך כאן, ובמבד לא צריכים גידולי קרקע, לא קרקע. לכן אם השלג רבה על הסכך, אין לברך על הישיבה בה לברכת לשב בסוכה. ותלית שאפה באמביר ונמצאת גבי הסוכה, כתב הדעת התורה שאינה פוסלת את הסוכה, כשם שאינה חציצה לפני התאומה המבואה בעולות, שאינה נשבת כאוי ואינה חוסדת. אומנן לעניין כדור פורח המצא גבי סוכה, כתב שם שכיוון שובר בסדרי תורות, שיש חילוק בין טלית שאף על ידי הרוח שאינה נשבת כאוהל, לבין ציפור העומד הולכת על גבי דבר מסוים, שציפור עפה ברצונה ועומד ברצונה, לכן כל עוד היא נמצאת במקום מסוים, נחשבת היא כקבועה במקום זה ונחשבת כאוהל. מה שאין כן טלית שהרוח מיפה אותה בלי רצונה, אינה נחשבת כקבועה. אם כן, אף כדור פורח אין הדון אותו כטלית, כיוון שמצאו באוויר תלוי ברצון האדם, שביכולתו להעמידו ולהניעו כרצונו. לכן סרי תערכות מבואר שאוף שעומד באוויר ואינו נח על גבי דבר אינו נחשב כאוהל, כיוון שאין ביכולתו להישאר שם ומוכרח הוא לעוף ולנוח במקום אחר. אם כן לכאורה הוא הדין כדור פורח, וכן גבי מסוק שנמצא באוויר גבי סוכה, דעת רב ניסים שאינו פוסל את הסוכה כלל. וכביסה התלויה על חבלים ומתופף בצדה השני על פני אוויר הסוכה, ובר בחזון איש של דעת התוס בסוכה ותכן שאף לרמב״ם אין הבגד נחשב כאוהל הועיל ונו פרוס טבח אל די הרוח. וסיים שהברטנורה כתב שנחשב כאוהל באופן זה ונשאר בצריך עיון. וסדרי תורות תמל הרב וכתב של הרחיים לא נחשב כאוהל, וכן דעת הרב אליושי ורב ניסים נהיה כביסה של גבי סוכה שאין בזה חשש. ואילן העומד בצד הסוכה וענפיו מתכופפים על די הרוח הגבי הסוכה, דעת הרב אליושי שאינן נפסלת עדי כך, כיוון שאינם נמצאים על גבי הסוכה אלא באופן הרעי. אך מכל מקום לכתחילה ראוי לקצוץ את הענפים. וגבי ישיבה תחת מטריה בסוכה, דעת הרב אליושיב שאינה נחשבת כישיבה בסוכה, כדי שהמטריה נחשבת כאוהל, אף שאינה קבועה ומחזיקים אותה ביד. מדך דעת רב שלמה זלמן שמטריה אינה כאוהל, ואפילו מגבוה 10 טפחים, ופיכך היושב תחתיה יצא ידי חובה. וכן דבר בפית חזותה, ובער שאף לפי הנודע ביהודה שכתב שאסור לפתוח מטריה בשבת בשום איסור אוהל, מכל מקום לעניין סוכה אין היא נחשבת כאוהל, נשארק אוהל חשוב מבטל את השכר של הסוכה, ומטריה אינה כאוהל חשוב. ממשיך השולחן ערוך, ועושה סוכתו תחת האילן, יש אומרים, שאם האילן צלתו מרובה מחמתו, פסולה בכל עניין, אף אם הסוכה צלתה מרובה מחמתה. בכל עניין רוצה לומר, אפילו משפיל הענפים למטה והרבנו שכך הסוכה, ושכך הסוכה רבה עליהם ואינו ניכר, אפילו הכי פסול, דאף שהסוכה צילתה מרובה מחמתה, כיוון שאילן גם כן צילתו מרובה מחמתו, אם כן אין שכך הסוכה מועיל כלום. ואף שכתב שכנו דבר זה בשם יש אומרים, ואף משתברו לאלן, שדין זה שכשצל האילן שגבי הסוכה מרובה מחמתו, הסוכה פסולה, הוא אהב לפי הדעה השנייה בשולחן ערוך. כנת שולחן ערוך כתב שאומרים כן, ואינו יכול לדעות על המשך דבריו. ואף שהסכך הקשה מרובה יותר מהסכך הפסול, ולכאורה מתבטל הפסול ברוב, והרסתי פונה שכיוון שלפני שירב תנפי האילן עם הסכך, היה אילן עיקר המצל במקום זה משקבר יותר, לפיכך גם לאחר שנתרד במסכך, אין האילן פוסק מלחשב כעיקר המצל, כל שצילתו מרובה מחמתו. מוישה ביאר שהביטול שמועיל להכשיר כשהסכך הפסול הוא בשיעור שחמתו מרובה מצלתו, אינו ביטול של הסכך הפסול בקשר, אלא ביטול של הצל של הסכך הפסול בצל הקשר. ולפיכך כשהסכך הפסול הוא בשיעור שצילתו מרובה מחמתו, אין ריבוי הסכך הקשר מועיל לבטלו, כיוון שהביטול אינו נעשה בסכך. ואילו כלפי הצל בסוכה אין חשיבות לריבוי הסכך הקשר, כל שהפסול מצל גם כן בשיעור שצילתו מרובה מחמתו. תוסיף שם טעם זה שייך לבטל ענפים של אילן ומחובר לקרקע, אף אפי שמבואה בתפארת ישראל פירשי בגיטין שלו שהביטול ברוב הדבר המחובר לקרקע, מפני שהוא נחשב כקבוע, כיוון שהביטול אינו אלא כלפי הענפים, אינו כלפי הענפים, אלא כלפי הצל הבא מהם. דיבור הלוך הוא כתב שהאילן מצוותו מעוברתו פסולה בכל עניין, ודעת דקלה למחבר בזה עוד עניין אחד, שענייננו לא דם לסוכה תחת סוכה, ושם דווקא כשהסוכה העליונה רחוקה מתחתונה 10 טפחים, ואך אפילו הביתה עולנו למעלה מסוכה רק מעט, גם כן אסור. לגבי סוכה תחת סוכה, כשהסך האח העליונו רק הרי, אינו חשיבות של סכך אם אינו מסרקך על מקום הראוי לסוכה, ולכן אינו פוסל את הסכך התחתון אם אינו מסרקך על חלל 10 טפחים. מה שאין כן אולי ובית, הנחשבים כסיכוך מחמת קביעותם במשך כל השנה, פוסלים את הסוכה שתחתיהם משום שני סככים, גם כשאין רווח ביניהם, האם פני ישוע בסוכה או קהילות יעקב שם. ממשך השולחן ערוך, אבל אם האילן חמתו מרובה מצילתו, אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה ולא אילן כשרה, אפילו לא השפילה ואפילו למטה לערבם עם סכך הסוכה. אבל אם האילן חמתו מרובה מצילתו דעת אצל כמו שאינו, ולא מקרה סוכה שתחת האילן, ואף שמצוי שאלפי אילן אינם רחוקים זה מזה יותר משלושה טפחים, ויכולה יש לפסול לפי מה שתפק השולחן ערוך, לגבי סכך פסול ברוחב שני טפחים, שבצד סכך פסול ברוחב שני טפחים, וביניהם יש אוויר פסול שלושה טפחים, שהם המצפים הם זה לזה, מחשבים בסכך פסול ברוחב ארבעה טפחים. כתב הדרכי שמואל, שאין שהפסול של סוכה תחת סוכה או תחת אילן, אלא כשהיון גם כן שוחח ומצל. מה שאין כדי אוויר שמצטרף על די לבוד, שאינו מצל כלל, אין אפשרותו לפסול את הסכך שתחתיו. ואין זה דומה לדבר שולחן ערוך שם, שעל ידי לבוד מצרף סכך הסוכה עצמו. לכן בואו בספר מקראי, כל סכך פסול הנמצא מהסכך הסוכה, אינו פסל את הסכך שתחתיו, כל שאינו מצל בשיעור צילתה מרובה מחמתה, משום שאינו נחשב כסכך לגבי זה. ולפי זה ביאר הגאון הרב שלום גלדר, על פי דברי רב שלמה זלמן, שלא נאמר לבוד לסכך פסול, מפני שהוא נועד לסגור את המקום. אך ענפי האילן שלו נועדו לסתום את המקום, אין אומר מהם לבוד לפסול את הסוכה. אבל משהו שולחן ערוך, אם אין הסוכה צילתה מרובה מחמתה אלא על ידי האילן, צריך שישפיל הענפים וירווה ממסכך בעניין שלא יהיו ניכרים, וישכך רבה עליהם ומבטלן. רוצה לומר, הוא שכך אילן הלא פסול, הוא מחובר, ואין יכול לצרפו לשכך קשר להכשיר הסוכה. אז צריך שישפיל את הענפים וירווה ממסכך, וזה אפילו לכתחילה מותר. ואפילו אם עשה הסוכה בכל המועד, ולא שייך בזה לומר, אין מבטלים איסור לכתחילה. ואין כאן שם איסור, דיין איסור מצד עצמו של הסוכה לשב בה. ושיושב בה אינו יוצא ידי חובת המצווה. ומכך שמועיל הביטול להכשיר את הסכך הפסול, אף שלא לפחד הביטול, סכך כאשר דיין הוא פסולת גורם ויקב, הוכיח הרב מפה נפש, שלא גליברה עונג יום טוב שכתב, שביטול ברוב מועיל רק להוריד דינים, להתעלם מהחסון של המועד, אך אינו מועיל להעלות דינים, שהרי אף כשנתעלם מחסונו של הסכך הפסול, מכל מקום בוודאי הוא לא יקבל את מעלות הרוב, ולא יחשב כפסולת גורם ויקב. ומכאן מוכרח, אומר הרב מפה נפש, שמועיל הביטול להכשיר את הסכך פסול בהכרח שהועיל להפוך את המיעוט לחשב כרוב עם מעלותיו. ואומר השולחן ערוך, ויש אומרים שאפילו אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה בלא האילן, ואילן חמתו מרובה מצילתו, אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הקשר הפסולה, בין שהאילן קדם בין שהסוכה קדמה, כיוון שענפי האילן מכוונים כנגד סכך הקשר. סביר עלו שכל מה שהוא תחת האילן כמנדלית אדמי, שאינו משמש כלום כיוון שהעליון מצל עליו. ואם כן, הסכך הנשאר הוא רק חמתו מרובה מצילתו. אם הסכך של האילן אינו יכול להצטרף, אף שיד צילתה מרובה מחמתה. והסכך פסול הוא... סימן תפרש חפבב באמצע.